בואו נתחיל. כפי שרובכם ראיתם, אני רציתי לדבר על איזשהו סיפור מעניין. מה שקורה, כשאני פה מוגדר רב מובילאי, אז אנשים מגיעים אליי, כל מיני אנשים עם כל מיני שאלות, כל מיני עניינים. פעם מישהו הגיע אליי ואמר, תראה, האם אני יכול להשאיר את הטלוויזיה הדלוקה עבור המשחק מקבי לתוך שבת, ואני אסגור את הדלת אחרי זה, לא ניגע, לא זה. יש עוד כל מיני שאלות. האם אני יכול לצבוע את השערות או לשים עגיל וזה? עכשיו, השיא של השאלות המעניינות הגיע לפני כמה חודשים. מישהו הגיע אליי ואמר לי, שמע, יש לי חבר שהוא נדר איזה מין נדר של נזירות כזה, שהוא אמר שהוא לא שותה יין, לא הולך עם בנות, לא חותך את השערות, כאילו איזה מין נזירות שהוא הגדיר לעצמו, ועכשיו הוא רוצה התרת הנדרים. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, אני אבדוק, ואז הוא יכול לבוא. אז עכשיו רציתי להתחיל את השיעור בזה, מה צריך לעשות עבור התרת נדרים. אז פה בסעיף הראשון שבשולחן ערוך שיש לי פה במקור הראשון כתוב, מי שנדר ונתחרט יש תקנה על ידי חרטה. אז בעצם כל מי שעשה איזה מין נדר הוא יכול להתחרט ואפשר להתיר לו את הנדר. עכשיו כתוב פה ילך אצל חכם מומחה, ואם לא אז אצל שלושה הדיוטות, שגם הם צריכים להבין קצת מהעניין, וזה אחרי שעברתי על העניין צריך להבין הרבה מהעניין, זה לא פשוט, כן? אני כשקיבלתי את השאלה אז דיברתי עם כמה רבנים מה אני צריך לעשות בזה ועברתי על החומר, אבל בהכנה לשיעור אני הבנתי שהייתי צריך לעבור יותר, אבל בכל מקרה תראו מה קרה. בכל מקרה אז כתוב פה השלושה הדיוטות הם צריכים לדעת לפתוח לו פתח, שתכף אנחנו נראה מה זה, ויתירו לו את הנדר. עכשיו בסיף ג' כתוב, אחרי שהוא בעצם בא אליך, אז אתה אומר לו, יאמר לו ג' פעמים, מותר לך, שרוי לך, מחול לך, כל מיני דברים כאלו, שבעצם אתה מתיר לו את הנדר. עכשיו, יש שני אופנים שהוא יכול להתחרט, או אתה יכול להתיר למישהו נדר. וזה בסיף הזין, כתוב פה, מי שנתחרט בעיקר הנדר, ועכשיו הוא יסביר, אינו צריך פתח, שזה הוא יסביר אחרי זה, אלא שישלנו החכם, אתה חפץ בנדר זה? והוא אומר, איני חפץ בו, מתחרט אני שנדרתי ומתיר לו. אוקיי? אז בעצם, האיש הזה הוא אומר, תראה, אני נדרתי לא לאכול גלידה. ועכשיו, וואלה, זה הרס לי את החיים, אני חייב גלידה. אז אני מתחרט שאי פעם העליתי את זה על הדרת, זה היה טיפשי. זה חרטה מעיקר. אתה פשוט מתחרט על זה שאמרת את הנדר בכלל. עכשיו, יש נדרים שהאיש הוא שמח, זה שיחק לו תפקיד, הוא היה צריך דיאטה, עכשיו הוא נדע לא לאכול גלידה, עכשיו הוא התרזה, ועכשיו הוא רוצה לחזור. אז הוא לא מתחרט מעיקר הנדר, זה שימש לו. אז פה, אז השולחן ערוך ממשיך ואומר, ומי הוא צריך שיתחרט בעיקר הנדר, שהיה רוצה שלא נדר מעולם. ואם, עכשיו זה כמה שורות למטה כתוב, ואם אינו מתחרט, צריך לבקש לו פתח. עכשיו הוא אומר, צריך למצוא לו איזשהו דרך שהוא יכול להתחרט איכשהו. ולומר לו, אילו היית יודע דבר זה, לא היית נודר. ונמצא הנדר נעקר מעיקרו. אז הוא אומר, שאתה צריך למצוא לו איזשהו דרך שעכשיו הוא מתחרט בגלל מה שהוא יודע עכשיו. עכשיו השולחן ערוך נותן איזשהו דוגמה. וכיצד היא בפתח, כגון שנדר על דבר אחד ומפצירים בו הרבה שישאל עליו. עכשיו, אני נדרתי על גלידה, או אני נדרתי, בוא נגיד שאני לא הולך לפאבים, ועכשיו כל החברים שלי הולכים לפאב כל סוף שבוע, ועכשיו אני לא הולך איתם, אז הם אומרים, למה עשית את זה? תתיר את הנדר, אתה לא בא איתם, לא אתה בא איתם, אז הם כל הזמן מפריעים לו. אז הוא ממשיך, אומרים לו, אילו ידעת שיפצירו בך כל כך ולא תוכל להשיב פניהם, לא היית נודה? והוא אומר כן. זאת אומרת, בזה שאני עכשיו מקבל את כל ההפצרות האלו מהחברים שלי, הם לא נותנים לי לחיות, אז אני עכשיו מתחרט בזה שהגעתי למצב הזה. זה נקרא פתח, שהוא יכול להתחרט. הוא היה שמח, הוא לא שותה, אבל עכשיו הוא מתחרט בגלל הנסיבות, אוקיי? עכשיו, זה לא כל נסיבה, בגלל שיש מה שנקרא נולד. עכשיו נולד זה עוד דבר מאוד קשה, אבל אני אנסה להסביר את זה, כאילו זה היה קשה להוציא את ההבנה, עכשיו כשאני אסביר את זה אני מקווה שזה פשוט. כתוב בו בסיף י' ג', אף על פי שאין פותחין בנולד, פותחין בתנאי הנולד. עכשיו מה זה הנולד? כגון מי שנדר בנזיר קודם שחרב הבית וחרב, אין פותחין לו לומר, אין ידעת, אילו ידעת שיחרב הבית, כלום היית נודר. אז עכשיו מה שהוא אומר, יש דבר כזה שנקרא נולד. נולד זה כמו תינוק שלא היה בעולם בכלל, ועכשיו פתאום זה נולד. עכשיו זה נסיבה שלא היה. עכשיו אני נדרתי להיות נזיר, ועכשיו נחרב הבית המקדש, אז עכשיו אילו הייתי יודע את זה, לא הייתי נודר. אבל אתה לא יכול להגיד את זה, בגלל שבזמן שנדרת, אתה חיית בתקופה... כן, אני אסביר. אז בזמן שאתה נדרת, הבית היה קיים, אז אתה לא יכול להתחרט על זה, אתה יכול להתחרט אך ורק על נסיבות הקיימות בעולם. יש לי חברים שהולכים לפאב כל סוף שבוע, אז עכשיו, וזה, לא ידעתי שהם יפצירו בי, אבל הם היו קיימים. עכשיו, אז זה ההבדל בין לפתוח לו פתח על נסיבות, לפתוח לו פתח על נולד. אתה לא יכול לתמוך או להסתמך על מה שלא היה קיים בעולם, אוקיי? עכשיו, אחרי זה אנחנו קוראים סיף י' ד'. קודם שיתירו צריך שיפרט. כמובן, האיש הוא לא יכול לבוא על סמך זה שהחבר שלו אמר לי, תראה, הוא עשה איזה מין נדר, תתיר לו. הוא צריך לבוא ולהגיד לי בדיוק מה הוא נדר, כן? אז, ואז כתוב פה שהוא יכול לפרוט לאחד מהמתירים, כן? לא, הוא לא צריך לבוא לפורום של שלושה אנשים, אלא אחד מהם צריך להבין על מה מדובר. אז עכשיו, כשהאיש הזה הגיע למשרד שלי, אז מתברר שהוא לא נדר בכלל על מה שהחבר שלו סיפר. היה סיפור מעניין מאוד. האיש הזה עבר איזושהי תקופה קשה, אוקיי? והוא היה בצרות, לא ידע מה לעשות עם החיים. ואז הוא אמר, אולי אני אקרא את התורה. אולי בתוך הספר התורה יש... איזשהו משהו עבורי, כן, יכוון אותי. אני מדבר על חילוני חלוטין, כן? לקח תורה ומתחיל מבראשית ברא אלוקים. מתחיל לקרוא. אחרי כמה זמן הוא מגיע לפרשת השבוע, פרשת נשוא. ואז הוא קורא את הקטע של הנזיר. אז בואו נקרא מה הוא קרא, והוא אמר בעצם שאני הולך להיות נזיר כמו שכתוב בפרק זה. אז בנזיר כתוב ככה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת להם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם מיין שחר יזיר. זאת אומרת, אני עכשיו עשיתי כמה דברים בסוגריים להגיד לכם את הכותרות של העניין. דבר ראשון זה איסור יין, שזה גם על כל מיני תוצרת של גפן. אתה לא יכול, לא מיץ ענבים ולא גפן ממש, כאילו ענבים, כל הדברים הקשורים לזה אתה אסור לך. אחרי זה איסור על השיער. אתה לא יכול להתגלח, אתה לא יכול לחתוך שום שיער משום מקום. אוקיי? ואחרי זה איסור מגע בתומת מת. אתה לא הולך לבתי קברות, לא נכנס לבתי חולים, אתה לא נכנס לשום מקום שיש תומת מת. אוקיי? ואז אחרי זה, אם אנחנו מדלגים איפה שכתוב סיום התהליך. אוקיי? אז בסיום התהליך הפסוקים כדהלן, וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד, זאת אומרת לבית המקדש, והקריב את קורבנו להשם, כבש בן שנתו תמים אחד לעולה, וכבש אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים. אז הוא צריך להביא את הקורבנות האלו, אחרי זה איפה שזה מקוקב, וגילח הנזיר, ולקח את השיער, ראש הנזרו, ונתן על האש. אז יש איזה מין תהליך בתוך בית המקדש, אוקיי? אז עכשיו, אחרי שהחבר שלנו קרא את כל הקטע הזה, אז הוא נדר נדר להשם. הוא אומר, תראה, בורא עולם, אני בבעיות. אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי, אני רוצה שתעזור לי. אני נודר נדר להיות נזיר, כמו שכתוב פה, שנתיים. אוקיי? אז האיש אומר לי, הוא נראה לי שהוא התגלח, אז הוא לא בתוך השנתיים האלו. אז אני אמרתי, אז מתי זה היה? אז הוא היה, זה היה לפני 6 שנים. ואז אני אמרתי לו, אז עשית את השנתיים שהבטחת? הוא אמר, כן. אז אני אומר, אז אתה לא צריך התרת נדרים, כאילו, הבטחת, קיימת, הכל בסדר. למה באת? אז הוא אומר, לא, אבל אני שמעתי שצריך התרה. אז אני בדקתי את העניין, ואם תסתכלו ברמב״ם פה, הוא צודק. ברמב״ם הלכות נזירות פרק ב', הלכה חף. נזירות נוהגת בפני הבית ושלא בפני הבית. זאת אומרת, אתה יכול לנדור להיות נזיר כשיש בית המקדש או כשאין בית המקדש. לפיכך, מי שנדר בנזיר בזמן הזה, זאת אומרת שאין בית המקדש, הרי זה נזיר לעולם. הוא תקוע. לעולם אתה נזיר. נדרת עכשיו להיות נזיר, זהו, לחיים. שאין לנו בית, כאילו אין את בית המקדש, כדי שיביא קורבנותיו במלות ימי נזירו, כמו שקראנו. סיום התהליך מחייב הבאת הקורבנות. אתה לא יכול להביא אותם, אתה נזיר. זהו. עכשיו, יש פתרון, וזה הרמב״ם מביא בהלכה הבאה, מהלכה א' דווקא, כתוב, מי שנדר בנזיר וניחם על נדרו, עכשיו הוא מתחרט. הרי זה נשאל לחכם, ומתיר לו נזירתו כדרך שמתירים שאר הנדירים, נדרים. אז בעצם כמו שקראנו בהתחלת השיעור, שיש תהליך של התרת נדרים, אז נדרת הנזיר זה בדיוק אותו נדר, ואותו תהליך של התרה. פשוט הוא צריך לבוא ולהגיד שהוא מתחרט, כמובן הוא לא מתחרט מעיקרו, בגלל שהוא רצה לעשות את זה ושימש לו. הוא פשוט עכשיו לא רוצה להמשיך את זה, אז הוא צריך להגיד, אנחנו צריכים למצוא לו פתח למה הוא לא רוצה, בגלל שעכשיו לא נעים לו, הוא רוצה לשתות יין וזה, כן, משהו מסוג זה, והכל בסדר. אבל אם תהפכו את הדף, לא הכל בסדר. הרמב״ם מהלכות נזירות פרק ד' הלכה י' ג' הוא אומר, מה שנדר בנזיר ונדימה שאינו נדר והיה נוהג היתר בנדרו ושתה יין, בדיוק המקרה שלנו, כן, הוא חשב שהוא לא נזיר עכשיו כבר 6 שנים, ולאחר זמן שאל החכם, והרי הוא שהוא נדר ושהוא חייב בנזירות, הרי זה מונה משעה שנדר, הוא צריך עכשיו למנות את הזמן שהוא נדר. ומדברי סופרים, זאת אומרת הרבנים גזרו עוד גזירה, שינהוג איסור כימים שנהג בהן היתר. זה אומר שעכשיו הוא צריך להיות נזיר 6 שנים, כן? אבל זה מחלוקת בתוך הגמרא, והרמב״ם פוסק בהלכה הבאה איזושהי הקלה. בהלכה ט"ו כתוב, במה דברים אומרים, כאילו על מה מדובר שהוא צריך עכשיו לחזור על כל התקופה שהוא לא היה נזיר? בנזירות מועטת, אבל בנזירות מרובה דיו שינהוג 3 ימים. אז בעצם הוא צריך לעשות את 30 יום של נזירות. עכשיו בסוף הרמב״ם כותב, ואם לא נהג איסור בעצמו, אין נזקקין לו כלל. והרעבד מסביר את דברי הרמב״ם לא תוקף, פירוש, אם בא לשאול על נדרו, זאת אומרת הוא רוצה התרה, אין מתירין לו נדרו כלל. קודם כל הוא חייב לשלם את המחיר שהוא נהג ללא נזירות, לפחות את 30 יום, ואז אפשר להתיר לו את הנדר על ידי הפתח, כן? אז הוא אומר שהאיש, אני צריך לשלוח לו להיות נזיר 30 יום, אני לא יודע אם הוא רוצה את זה, לא יודע אם זה שייך, כאילו, הוא עשה את שלו, ועכשיו הוא סיים עם זה לפני המון שנים, מה פתאום עכשיו שוב פעם הוא יהיה נזיר? אז שאלתי כמה רבנים, ומעניין את התשובות, אבל, או את האי-תשובות, הרבה אנשים פשוט העלו סברות, כאילו אמרו לא צריך ולא נתנו סברה. אבל הגעתי לרב רונסקי, שהוא היה ראש רב הראשי של צהל, ועכשיו הוא ראש ישיבה באיתמר, איפה שהבן שלי לומד, וככה אני הגעתי אליו. ואז הוא הצביע על הרדווז הזה. עכשיו הרדווז מסביר משהו מאוד מעניין. קודם כל הרדווז מצטט את הרמב״ם שקראנו, נזירות נוהגת בפני הבית ושלא בפני הבית, אוקיי? ואז הרדווז מביא איזשהו משנה שמסביר ככה, בואו נראה את המשנה. הרדב"ז רק ציטט כמה מילים, אני מביא את כל המשנה על מנת שאנחנו יכולים להבין. טעות טען נחום המדי כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב, אמר להם נחום המדי, אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב הייתם נוזרים? ואמרו לו לא, והתירן נחום המדי. עכשיו הוא טעה, איכשהו טעה, להתחיל היינו אומרים, נשמע סביר. הוא העלה איזשהו פתח עבורם, הם אמרו, כן, אנחנו מצטערים, לא ידענו שבית המקדש חרב, אבל הם אומרים, זה טעות. עכשיו, הרמב״ם פה, אם אתם תדלגו איפה שכתוב רמב״ם, הוא מסביר. הטעות שטען נחום המדי ברורה. לפי שמה שאמר התירם, אין הכוונה בו התיר נדרם, אלא רוצה לומר, התיר להם לשתות ולהתאמה, ואמר להם שלא חלה הנזירות. אתם אף פעם לא הייתם נזירים בכלל, זה לא חלה. אבל אילו התיר להם נדרם, אין חולק שזה מותר. אז הוא, מה שהרמב״ם מסביר פה, שנחום המדי עשה איזה מין טעות, הוא לא התיר להם את הנדר. לעשות התרת נדרים קראנו, יש תהליך ואפשר לעשות. אבל נחום המדי סבר שאם הבית המקדש כבר חרב, אז בעצם אין נזירות חלה בכלל, היה טעות בכלל כל הנדר. וזה היה טעות. ועכשיו אם אנחנו חוזרים למשנה, אז אתם תבינו את הכוונה של הטעות. עכשיו אני שלושה שורות מלמטה מהרדב"ז, שלושה מילים בפנים, כתוב, וכשבח הדבר אצל החכמים, אמרו לו, כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש, נזיר. ומי שחרב בית המקדש אינו נזיר. אז יש שני תקופות. יש את תקופה שהבית המקדש קיים. ועכשיו אני נודר נדר, אני רוצה להיות נזיר. בזה הכל תקין, אני נזיר. אם בית המקדש נחרב ולא ידעתי על זה בכלל, ועכשיו אני נדרתי, ופתאום מישהו בא ואומר לי, תראה, אין בית המקדש, אתה לא יכול להביא קורבן. וואה, אני לא ידעתי שאין בית המקדש קיים. אז זה כאילו, לא ידעתי על איזה מין נסיבות הכרחיות, אז הנדר לא חל. וזה בדיוק מה שהרמב״ם מסביר בהמשך מילים, איפה שזה מקווקו. ומה שאמרו החכמים, מי שחרב בית המקדש אינו נזיר, שמשמע בלי ספק שאינו צריך התרה, שהרי לא חלה עליו נזירות. כן, הטעות של
נחום,
כן, אז לא צריך התרה. על אלו שנדרו כשבית המקדש קיים, אז הם צריכים התרה, אבל אלו אחרי זה, זה נסיבות שלא ידעת עליהם. אז אברונסקי אומר, האיש הזה לא ידע בכלל שצריך להביא קורבנות, אז הנדר לא חל בכלל. ואז הוא אומר, כשאתה נודר, אתה צריך לדעת על מה אתה נודר, את כל הנסיבות. ברגע שיש משהו חסר, כמו הדוגמה במשנה, שמישהו לא ידע בכלל שאין בית המקדש, אז לא חל הנדר בכלל. אז בזה האיש הולך הביתה והוא שמח, הוא בעצם לא היה נזיר אי פעם, הוא קיבל על עצמו נדר, והוא קיים את זה. אז זה יפה מאוד. והאמת היא שלעשות נדר, כל אחד, יכול להיות שצריך, יכול להיות שלא, כל אחד בעצם מנסה להתחבר לרוחניות, וככה הנדר בעצם נותן לו פתח באמת להתחבר לצד הרוחני, וזה עוזר אפילו רגשית. עכשיו, אם אנחנו נחזור להלכות של נדרים, אז השולחן ערוך מתחיל ואומר, לעשות נדרים זה לא טוב. תראו מה שהוא אומר, זאת התורה השלמה. שולחן ערוך יורדיה סעיף א' כתוב, אל תהי רגיל בנדרים, כל הנודר, אף על פי שמקיימו, נקרא רשע ונקרא חוטא. וואו, פתאום זה הפוך ממה שחשבנו. לא רק שזה לא טוב לעשות נדר, אתה רשע. עכשיו המפרשים אומרים, אתה רשע וחוטא בגלל שאנחנו יודעים שזה די קשה לקיים, ואנחנו דואגים שפשוט אתה לא תקיים את הנדר. ואז הוא מביא בסעיף ב', צריך להיזהר שלא ידור שום דבר, אפילו צדקה. אפילו אתה רוצה להיות בן אדם טוב, ואתה נדר, אני נודר שאני אתן צדקה לזה, כך וכך. אתה צריך, הם אומרים, יאמר בלא נדר. זו הסיבה שאנשים תמיד אומרים בלי נדר. אל תחשוב שאני נודר, בגלל שאני לא יודע. יכול להיות כל מיני נסיבות שפוגעות ואני לא יכול לקיים, אז תמיד אומרים בלי נדר. אבל השולחן ערוך ממשיך ומביא נסיבות שזה כן טוב. דבר ראשון בסעיף ה', בעת צרה, כמו שהדוגמה שלנו של החבר שעשה את הנדר על נזירות, בעת צרה זה כן עוזר וזה כן טוב לעשות. גם בסעיף ו' הוא אומר כדי לזרז עצמו, ואז הוא מביא דוגמאות של מצוות. יש לך בעיה אולי ללמוד תורה, אז אתה נודר, אני נודר ללמוד כך וכך כל יום או כל שבוע, מה שזה יהיה. זה כאילו נותן לך איזשהו תמריץ, אתה מזדרז לעשות את הדבר הטוב, זה גם אפשרי. והדבר השלישי בסעיף זין, לכונן דעותיו לתקן מעשיו. אז הוא מביא דוגמאות שאתה שותה יותר מדי, אז אתה נודר לא לשתות יין. אתה אוכל יותר מדי, אתה נודר לא לאכול בשר. אז הוא ממשיך, מביא כל מיני דוגמאות שטחיות, שבעצם זה גם אפשרי להשתמש בדברים האלו. אז צריך לדעת מתי כן ומתי לא, והנזיר משמש לנו דוגמה למופת לאיזשהו דרך לעשות נדר, למה כן ולמה לא, ואנחנו יכולים ללמוד מהנזיר עוד דבר מאוד מעניין, מתי כן ומתי לא, ומה זה טוב ומה זה רע. בסוף התהליך, כמו שאמרנו, אתה מביא שלושה קורבנות, אוקיי? אבל אחד מהם נקרא חטאת. לא מביאים חטאת, אלא אם חטאת. אז כל המפרשים שואלים מה החטא פה שהנזיר עשה. אז אני מביא את הקצוות של הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם אומר, וזאת התורה השלמה המשלמת אותנו. בעצם התורה אמורה לתת לנו איזשהו דרך לתקן את עצמנו, להשלים את עצמנו. ואז הרמב״ם ממשיך איפה שזה מקופקה, ושיהיה האדם טבעי הולך בדרך האמצעי. בטבעי הוא אומר שאתה לא מקצין את עצמך לכל מיני קצוות של החיים, אתה צריך להיות בדרך האמצע, אוקיי? ואז הוא מביא דוגמאות, יאכל מה שמותר לו לאכול בשביו, ישתה מה שמותר לשתות בשביו, יבעל מי שמותר לו לבעול בשביו, וכך הלאה. ולא שישכון במערות ובהרים. אל תהיה נזיר כמו הנוצרים או כמו הבודהיסטים או כל זה שאתה מתנתק מכל העולם. לא, זה לא להיות יהודי טוב. יהודי טוב הוא נהנה מהאוכל ומהשתיבה, מהחיים הרגילים. אוקיי? בתוך המסגרת. ואז הוא אומר, אמר בנזיר, עכשיו הוא מצטט את הפרשה שלנו, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו במסכת תענית, וכי על איזה נפש חטא זה? על שמנע עצמו מן היין. ועלו דברים קל וחומר, אם מי שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. אז פה הרמב״ם מביא את הגמרא, שאומר, אתה אמור ליהנות מהעולם, עד כדי כך שאם אתה לא נהנה מהעולם, אתה נקרא חוטא. ואתה מביא חטאת. אז בעצם עבור הרמב״ם, בזה שהיית נזיר, אתה חטאת בגלל שנמנעת מליהנות מהעולם. אוקיי? עכשיו, מצד שני, הרמב״ן אומר, לא, האיש הזה עשה דבר טוב. תראה מה שהוא אומר. האיש הזה חוטא נפשו במלות הנזירות, כי הוא עתה ניזור או נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם. אז הוא אומר, להיות נזיר זה דבר אילאי, זה דבר קדוש, ואם נכנסת להיות נזיר, היית צריך להישאר ככה, וזה שיצאת מהנזירות, ירדת. ירדת בקדושה, ובירידה הזאת נרשם כחטא. עכשיו אני רוצה להציע משהו ביניים, בין הרמב״ם ובין הרמב״ן. אני מסכים עם הרמב״ן שירדת. היית פה עם הנזירות, התקשרת לרוחניות, ועכשיו אתה חוזר לחיים הרגילים. אבל אתה אמור לחזור לחיים הרגילים. אתה אמור להתנהג כמו הרמב״ם אומר, כמו הגמרא אומר שאתה צריך ליהנות מהעולם. אני אומר שבעצם הרמב״ם, הוא אומר, מה קורה אם אתה באיזשהו בעיה, אתה לא באמצע, אתה לא בדרך הנכונה, אז אתה צריך להקצין את עצמך, ללכת לקצוות. אז הנזירות נותנת לך איזשהו דרך להקצין את עצמך, להיות יותר רוחני ממה שהיית, ואז אתה יכול לחזור לאמצעי, ואז אתה יכול להיות בדרך הטבע, בדרך הטבעי, עם תרי"ג מצוות, אתה מתחיל לעלות בחזרה עד שאתה יכול להגיע באופן טבעי למעמד הקדושה של הנזיר. להיות נזיר זה דרך, זה אמצעי לעזור לך, כאילו לחזור למסלול הנכון. אבל המסלול הנכון הוא כמו הרמב״ם אומר, שאנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו צריכים להקדיש את עצמנו ולהיות קדושים תוך העולם הזה. ושוב פעם, הנזירות נותנת לנו דרך להתעורר, ואז אפשר לעלות ולעלות בעולם הזה עם כל התענוגים, שוב פעם במסגרת התרי"ג מצוות שבת שלום.